פרשת השבוע, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשפטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אז קודם כל, הפשט של הדברים, אצלנו עם ישראל מאוד מאוד חשוב שלא יהיה הלנה של דבר. יש משהו, יש את הדין עם דברים, לסגור את זה כמה שיותר מהר. לכן יש כאן בעצם ציווי, לשים שופטים ושוטרים בכל שעריך, ולפי ההסברים שמסבירים, לשבטיך גם. זאת אומרת, אם בעיר אחת מגיד יש שני שבטים, אז באותה עיר יהיו שתי בתי דין. בית דין לשבט הזה ובית דין לשבט השני. כי עוד פעם, כמו שהרעיון שאנחנו פונים אל מישהו שהוא בדור שלנו, כך גם פונים למישהו שמבין אותך. אז בשביל זה כל שבט ושבט היו לו את התכונות שלו, אז צריך שיהיה לו בעצם את המנהיג שמתאים לתכונות שלו. אז לכן כל שבט ושבט היה לו את הבית משפט שלו, את הבית דין שלו. מעבר לזה, בכל עיר ועיר היה בית דין. גם אם היה, נגיד, אם היו 10 שבטים ב10 ערים שונות, או אותו שבט ב10 ערים, בכל עיר קודם כל יש בית משפט. אם באותה עיר היו כמה שבטים...
זה בית משפט, אבל זה
בית דין.
זה בית דין, אבל העיקרון העבודה היו כולם אותו דבר.
כן, כן, העיקרון הוא אותו עיקרון.
לא, זאת אומרת, התהליך...
העיקרון הוא שברגע שיש סכסוך משפטי כזה או אחר, שלא יהיה, כמו שכאן, איך אומרים, הלנת תיקים כזאת. כמו שכאן אתה תובע ואתה בעוד שנתיים, שלוש, אולי אתה יהיה לך תוצאות.
רק לתגבר את זה, איך שנקרא, לתגבר את זה.
כן, לגרום לשיהיה, כשמערכת הצדק תפעל במלוא היעילות. נקודה. עכשיו, זה בעצם בשטח כאילו של החיצוני. אבל כמובן, תמיד יש מובן פנימי. אנחנו עומדים עכשיו חודש אלול. והשערים זה בעצם השערים של הגוף. אומרים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אם זה הפה, אם זה האוזניים, אם זה האף, מה אני שומע, מה אני מריח, מה אני אוכל, מה אני מכניס לפה, מה אני מוציא מהפה. צריך לשים שופטים ושומרים בשערים. לא להכניס לגוף כל מיני שטויות, לא לשמוע שטויות, לא להוציא שטויות. זאת אומרת, לשמור על הגוף מחטא, במיוחד בתקופה הזאת. וזה שופטים ושוטרים ייתן לך בכל שעריך, בזמן הזה, לכל אחד ואחד ואחד מאיתנו. עכשיו, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ שהשם אלוקיך נותן לך. הנקודה המעניינת היא כתוב, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. דיברנו על זה כבר. מעניין למה דווקא פונים לחכמים ולצדיקים. אני הייתי אומר, השוחד יעבר עיני אנשים ויסלף דבריהם. לכולם אני פונה. מה, אני פונה דווקא לחכמים ודווקא לצדיקים? זה נשמע קצת מוזר, לא רק זה. דווקא אליהם אני פונה. הם החכמים, הם הצדיקים, הם בטח לא יעשו דברים כאלה.
להם אבל ינסו לשחד אותם. בגלל היכולות שלהם, ובגלל הגדולה שלהם, ובגלל היכולת שלהם לעזור לאחרים, ולקבל יותר.
כן, אז זה יכול, אז למה, הוא חייב להיות חכם בשביל זה?
כן. כי בן אדם שרוצה
לבוא ול... כל בעלי השררה הם חכמים.
אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה, כל אלה שעורכים לרבנים הגדולים, ושמים להם כסף. אז יש כאלה שלוקחים, אתה יכול להסתכל על זה כשוחד, ויש כאלה שלא לוקחים, יש כאלה שרוצים להקדים תורים, ושמים כסף בצד, כי אתה רוצה לשמוע את הדבר, את הדבר חוכמה שלו, זה שיברך אותך, אז...
כן, אבל אז אתה יודע מה, אתה אומר, יאללה, אני זורם איתך, אבל מצד שני אני אומר, מה, אין בעלי שררה שהם לא צדיקים ולא חכמים, הרי כתוב כאן צדיקים.
נכון, גם יש.
ואותם אליהם לא קשור שוחד, מה, מי יותר קל לשחד? אחד שהוא מושחת או אחד שהוא צדיק? זה השאלה, אז למה פונים כאן דווקא לצדיקים?
כי להם יש את הפוטנציאל והם המנהיגים של העם.
אמרנו חכמים, הלכתי איתך, זרמתי.
הם המנהיגים של העם.
צדיקים, מה זה צדיק יכול להיות גם אחד שלא עושה שום תפקיד? צדיק זה לא בהכרח אחד שיש לו תפקיד. צדיק זה יכול להיות אחד שיושב ולומד ועושה מצוות כל היום. זה גם צדיק. מה הקטע כאן? למה דווקא הדגשה, אני לא בא ואומר, יכול להיות, נכון, יש חכמים, יש צדיקים, אבל יש גם אנשים אחרים. למה לפנות כאן דווקא, כי לכאורה אם אני קורא את זה בפשט, אני צריך כאן להבין שאת מי יעבר דווקא את העיניים של החכמים, ואת מי יסלף דווקא דברי צדיקים, אחרים לא. כאילו אחרים חסינים מזה, זה נכון?
לא.
נכון, זה לא יפה, אז צריך להבין למה התורה דווקא מגיעה לחכמים ולצדיקים.
דיברת עכשיו, תסתכלנו כאן בעיריית נתניה. עצרו אותם עכשיו,
השוחד.
ראש העירייה.
אז בואו נראה מה שקורה. אז בואו נראה מה שקורה. מה שקורה זה ככה. יש מה שנקרא הכרת הטוב. דיברנו על זה. הצדיק הוא בדרך כלל הכרת הטוב, ואצלו זה משהו שהוא חלק מהטבע שלו. לדוגמה, משה רבנו, כשהוא בא לתת את 10 המכות, כשהוא בא להכות את היאור, הוא לא היכה את היאור, אהרון אחיו היכה את היאור. כשהיה צריך להכות את האפר, הוא לא היכה את האפר, אחיו היכה את האפר. למה? אומרים הכרת הטוב. עכשיו, כאן יש עוד נקודה מאוד מעניינת.
למה באמת?
כי האפר עזר לו בלקבור את המצרי, שלא יראו אותו, והוא ניצל ביאור, הוא ניצל על ידי התיבה, הוא ניצל ממוות. אז היה לו הכרת הטוב.
כן.
אבל כאן אנחנו נשאל עוד שאלה, מה קשור הכרת הטוב לדומם?
למה?
לדומם. מה, מה הם מרגישים ש... פגעו בהם?
החול,
מרגיש
בהם, הם פגעו בהם. אתה בעצם היאור עזר לו לנצל, מצד שני, אתה עכשיו הולך לנסה לפגוע ביאור.
השאלה היא, בוא נגיד ככה, השאלה היא יותר, האם הכרת הטוב היא דווקא לאותו אחד שעשה לי טוב? או הכרת הטוב היא משהו בפני עצמו. לדוגמה, מספר על אחד מראשי הישיבות שהוא בשואה, היו רואים אותו כל יום, לא בשואה, היו רואים אותו כל יום משקה את השיחים ליד הישיבה. ראש ישיבה, בנאדם מכובד, משקה, מה יש גנן? התלמידים שאלו אותו, כבוד הרב, מה הקטע הזה? אז מה הוא אמר להם? שבשואה הוא ניצל מהנאצים, הוא הסתתר בתוך השיחים. אז מזה היה לו הכרת הטוב, ובזה הוא משקה את השיחים. אז שאלו אותו, עם כל הכבוד, זה לא השיחים האלה.
אתה יודע, משהו מופשט, אתה יודע, השיחים, כל שיח שאני רואה ברחוב, אני הולך עם משפך.
נכון, נשמע קצת מצחית. מה אתה רוצה לו השיחים האלה? ואז בעצם הוא הסביר להם. כשמשה רבינו לא מכה את היאור ולא מכה את האפר, זה לא שאלה האפר או לא האפר. מישהו עשה לי טובה. עכשיו אני חייב לו הכרת הטוב, נכון?
נכון.
ואם אני, איך אומרים, הוא לא מרגיש את הכרת הטוב שלי, אז אני מחויב עדיין בזה או לא מחויב בזה?
לא מחויב בדעתי.
מחויב. זה בדיוק הרעיון. כי הכרת הטוב זה בשבילך. תחשוב טוב עכשיו. זה עבודת המידות. אתה יצא לך טוב, זה הכל מהקדוש ברוך הוא כמובן, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה דרך זה, אתה צריך לרוס לשם הכרת הטוב. מה זה הכרת הטוב? ההרגשה שלך התמימית, שאתה צריך...
דרך אני מרגיש, לא מה אחר מרגיש.
לכן זה לא משנה אם
השיחים האלה... זה לא מעניין אותי אם הוא מרגיש עכשיו פחות טוב או יותר טוב.
ולכן זה לא מעניין אותי אם האפר מרגיש או לא מרגיש, אם המים מרגישים או לא מרגישים, ואם זה לא אותם שיחים. זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שנעשה לי נס על ידם, אני יש לי הכרת הטוב. זאת אומרת, הכרת הטוב היא דבר שבעצם פועל עליי, לא על אותו אחד שאני
זה. בגלל זה משה לא היכה ביאור?
בשביל זה משה רבינו לא היכה את היאור ולא היכה את האפר. ובסך הכל גם זה ציווי השם. זאת אומרת, אין כאן בעיה. זה התפקיד של האפר כרגע וזה התפקיד של היאור כרגע. אבל יש עניין של הכרת הטוב.
מה קורה אם יש הכרת הטוב?
לפי ההלכה.
למחרת בבוקר אותו דבר...
איך זה
אדום? היה משהו שהוא שלילי. קיבלתי מכה ממנו, קיבלתי עונש ממנו.
אין קשר לך
באותו דבר, לא.
אתן לך דוגמה.
אני סתם אתן לך דוגמה.
כן.
משה, לא משנה ממישהו, מישהו טבע בים. לא, הים נגיד, לצורך העניין, משהו הציל אותי בים.
יפה.
ולמחרת בבוקר הבן שלי טבע בים.
נכון. אמרי, אתה שואל שאלה מאוד מעניינת, וזה אחת השאלות המעניינות ששואלים. כתוב, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. זאת אומרת, אתה אסור לך לתאב מצרי, אתה צריך שיהיה לך הכרת הטוב למצרי. למה? כי גרת בארץ שלו. אז אני שואל אותך, המצרים האלה שיבדו את עם ישראל, עבודה קשה, הרגו בתוך עמנו, איך יכול להיות שהתורה דורשת ממני שאני לא אתאב מצרי? איך יכול להיות שהתורה דורשת ממני שאני יהיה לי הכרת הטוב? עד כאן מגיע הכרת הטוב, כן? היות ובאיזשהו שלב אתה נהנית מהכנסת האורחים שלהם, זה שאחר כך השתנה, שזה אמרת לך, הקטע הוא זה לא הם. נעשה לך טוב, הכרת הטוב צריכה לבוא מתוך
הרע. אבל עכשיו כאן נעשה לי רע.
בסדר, אבל זה לא קשור לדבר, זה קשור בעצם לחשבונות של ריבונו של עולם. אם אתה יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, בגדול, מה שצריך לו זה מהקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול להגיד, שמע, אז אני לא צריך לא הכרת הטוב, לא הכרת הרע, לא צריך שום דבר, הכל מהקדוש ברוך הוא, נכון?
נכון.
אבל זה לא העניין, יש לי, בתוך העניין הזה יש לי עבודת המידות.
כן.
אני צריך לעבוד על המידות שלי. כי, איך אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה אמרה. עכשיו, אם אני בן אדם שאין לי רגישויות, בדבר שנעשה לי טובה על ידו, אין לי רגישות מספקת להיות מכיר טובה על זה, אני לא יכול להיות בן אדם טוב. זאת אומרת, זה חלק מהבנייה שלי העצמית להיות בן אדם טוב. זאת אומרת, אני מרגיש מהדבר הזה היה לי משהו טוב, צריך שיהיה לי הכרת הטוב. וזה לא קשור לדבר. כי זה לא תלוי בדבר, זה תלוי במי? בך. בדיוק. בבן אדם עצמי.
אני רוצה שנייה לעצור שנייה. שתמיד אומרים דרך ארץ קדמה לתורה.
כן.
זה לא התורה קדמה לדרך ארץ קודם כל, ואני אסביר למה, למה אני מתקדם.
כן, כן.
תגדיר לי דרך ארץ. דרך ארץ נלקחת מהתורה, נכון?
כן.
אז את אומרת מה? תורה או דרך ארץ קודם? כשאתה אומר דרך ארץ, בסדר, דרך ארץ, איך להתנהג, איך לזה, אבל, אבל,
אתה אומר בעצם,
בוא נחזור לתורה.
כן, אתה אומר בעצם, קודם כל אנחנו אומרים, התורה קדמה להכל.
אז נכון,
זה לא משפט נכון. ותלמוד תורה כנגד כולם. ופתאום אתה אומר לי, דרך ארץ קדמה לתורה. שיבשת את דעתי לגמרי, אני כבר לא יודע לך על מה קורה, תחליט. או התורה קדמה, או הדרך ארץ קדמה. אבל זה ביטומים, הורים, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. מה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
תחילה, ברא אלוהים את השמיים.
ראשית חוכמה יראת השם. זה הדבר הראשון, ראשית חוכמה יראת השם. זאת אומרת, לפני הכל צריך יראה. מתוך היראה מגיעים לאהבה. עכשיו, מה זאת אומרת? לפני שאני רוצה לקלוט וללמוד את התורה, אני צריך שיהיה לי את הבסיס ביסוד. והבסיס ביסוד זה הדרך ארץ, שגם היא מלמדת מהתורה. הכל מהתורה. זה לא סותר. אלא מה, מה אם? אם אני רוצה להתקדם ולהתעלות בתורה, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות? להיות בן אדם. עולם חסד יבדך. קודם כל דרך ארץ, קודם כל חסד. מתוך זה אתה תגיע לכל הדברים האלה. זאת אומרת, כשבאים ואומרים דרך ארץ קדמה לתורה, לא מתכוונים, גם את הדרך ארץ עצמה, מאיפה אתה לומד?
מה, זה מה שאני מדבר?
יפה.
מה, התורה?
אז מה זה דרך ארץ קדמה לתורה?
אז זה תורה קודם כל, ורק כך דרך ארץ. כי דרך הדרך ארץ,
אלא אם כן אנחנו לא מבינים,
התורה, אתה...
אלא אם כן אנחנו לא מבינים את המושג דרך ארץ קדמה לתורה. כי הרי יכול לבוא להגיד בשביל להקצין את זה, אדם הדרך ארץ קדמה לתורה, אז אני אהיה בן אדם נחמד וטוב, אני בכלל לא ללמד תורה, נכון? דרך ארץ קדמה לתורה. אני אהיה בן אדם נחמד, איש חסק.
זה יותר מופשט הדבר הזה.
או...
הרבה יותר מופשט.
כאן אנחנו נגיד לעניין, כי מה העניין? העניין הוא כאן להבין שכשאני רוצה להתעלות בתורה, ואני רוצה להגיע באמת להיות דבק באשר, איך אני עושה את זה? שהדרך ארץ שלי תהיה קודמת לתורה שלי. אבל כמובן שגם את הדרך ארץ עצמה, איפה אני לומד? מהתורה. אבל אל תחשוב שאתה יכול רק לעסוק בתורה בלי שיהיה לך דרך ארץ. אתה תגיד, בסדר, אני ללמד תורה. אני ללמד ספר בראשית, אני ללמד את הדרך ארץ, אבל אני לא אהיה בדרך ארץ. כי אתה אומר, דרך ארץ, איך אומרים, תורה קודמת להכל.
זה לא מקיים את המצוות בתורה, אם לא נותנים כדרך ארץ.
אז מה אומר לך התורה? התורה אומר לך עוד יותר. דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, כאשר אנחנו עכשיו עומדים ולומדים תורה, ואני צריך לעשות חסד, מה אני עושה עכשיו? אני ממשיך ללמוד או עושה חסד?
עושה חסד.
למה? דרך ארץ קדמה לתורה.
דרך ארץ קדמה לתורה.
עכשיו, אתה עכשיו מבין את המושג? זאת אומרת, המושג הוא מושג במציאות, שיבוא ללמד בגלל תורה שהוא כולו מידות רעות. בן אדם רע. הוא רשע, הוא קמצן, הוא צעקן, הוא... כל מה שאתה רק רוצה, והוא לא יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב. הוא בסדר? לכאורה...
הוא בסדר.
לכאורה, אבל... תלמוד תורה כנגד כולם.
דרך ארץ שלו לא בסדר.
אז מה אומר לך התורה? תלמוד תורה כנגד כולם, מתי? כשהדרך ארץ קדמה לתורה. אז תלמוד תורה כנגד כולם. אבל אם תלמוד תורה בלי דרך ארץ, זה לא תלמוד תורה. הוא לא נחשב לתלמוד תורה. הבנת?
כן.
זה הרעיון, התורה, חשוב לי שהתורה מובנייה מדרך ארץ לתורה. ומה הקודם? זה כמו שאמרנו בקבלה, יש ימין ושמאל. הימין זה חסד, והשמאל זה עירה. הימין זה כאילו הרוח, והשמאל זה כאילו הגוף. אתה מבין? עכשיו מה, אני יכול, זה בלי זה? אמרנו שאי אפשר. אם יהיה חוכמה בלי חסד, אם יהיה עירה בלי חסד, איפה אנחנו נהיה? יהיה חוכמה להרע.
נכון.
אבל אם יהיה חסד בלי חוכמה ובלי מעשה, אז החוכמה לא באה לביטוי. אז מה עשינו? כלום. זאת אומרת, אני חייב לקחת את החוכמה ולחבר אותה לגבורה, לקחת את החסד, לחבר ליראה, לקחת את עולם הרוח, חבר אותו לעולם המעשה, ומזה להוציא את הדרך הנכונה כאשר, מי ישלוט? הימין. אבל הימין לא יכול בלי השמאל. אבל הימין צריך לשלוט. זה כמו שיש את הגוף ויש את הנשמה, מי צריך לשלוט? הנשמה.
הנשמה,
כי היא מפילת הגוף. בדיוק. וזה בדיוק מה שאנחנו חייבים להבין. לכן כשאתה אומר דרך ארץ קדמה לתורה, המושג, ההבנה שלנו זה שהתורה שלך צריך שיהיה בה דרך ארץ. אם אין בה דרך ארץ, אז קודם כל תעבוד על הדרך ארץ שלך, אחר כך תמשיך ללמוד תורה. כי לימוד תורה בלי דרך ארץ, זה לא לימוד תורה. כי כל התורה היא תורת חסד, נכון? אמרנו, תורת חסד. עולם חסד יבנה. אז אם אתה לא עוסק בחסד, אז אתה מקיים את התורה. אתה לא מחובר בכלל. וזה...
אתה יכול להגיד את זה כאילו שבעצם התורה זה הנשמה, והחסד זה הגשמיות.
לא, החסד זה הביטוי, לא. החסד זה גם התורה.
כי החסד זה בעצם הגשמיות, המעשה.
המעשה שלך, כשזה אומרים דרך ארץ, לא חסד גדם, דרך ארץ קדמה. דרך ארץ. חסד יכול להיות, אני איש חסד. מה, אתה צריך לבצע, לעשות. דרך ארץ. אתה מחובר לארציות. אם הדרך לא מחוברת לארציות, זה לא עוזר לנו. עכשיו, אז כאן אנחנו מתחילים להבין. למה באה התורה ומדגישה דווקא? כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, כי הם רגישים לזה. כי כשצדיק מקבל שוחד, הוא באופן אוטומטי מרגיש הכרת הטוב. והכלל הוא, גם אם אתה הולך לשפוט, וגם אם אותו אחד שתן לך את השוחד, הוא צודק ב-100%, הוא יצא זכאי במשפט, הוא יקבל את הכל, עדיין אסור לך לקחת. כי אתה, השיקולים שלך, ברגע שאתה מקבל טובת הנאה, השיקולים שלך משובשים, במיוחד אם אתה צדיק. למה?
כי יש
לך הכרת הטוב. כי המידות שלך בעצם גורמת לכך שאתה מושפע, ואתה מרגיש הרגשה פנימית של מחויבות לאותו אדם שנתן לך את השוחד. לכן באה התורה ומדגישה, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. וזה לא סותר את מה שאמרת, שכמובן אלה שבראש הם אלה שהכי, להם אני נותן שוחד. אבל יש כאן דקדוק קטן להבין שדווקא במקומות לפעמים שאנחנו לא חושבים ולא מאמינים שזה יכול לקרות, דווקא שם זה יכול לקרות, בגלל שזה עבודת המידות, זה עבודה לא פשוטה. לכן אומרים, יש אחד, יש לו מידות רעות, יש לו מידות טובות, אומרים, הוא בעל מידות. כשאני אומר הוא בעל מידות, למה אני מתכוון? רע או טוב?
טוב.
אז למה אני אומר בעל מידות טובות? למה אני אומר בעל מידות? למה לא בעל מידות טובות? כי מידות יש גם רעות, לכאורה.
נכון.
אלא, מה זה בעל מידות? הוא בעל הבית על המידות. זאת אומרת, הוא שולט במידות ולא המידות שולטות בו. כרגע שאתה שולט במידות, כל מידה היא מידה טובה.
אתה יודע כמה תחלטות הנכונות עם המידות.
בדיוק, ברגע שהמידות שולטות בך, אז הכל יהפוך, יכול להפך חס ושלום לרע. כי אתה תלך אחרי התאוות וכל השטויות. לכן אומרים, בעל מידות. זה נקודה מאוד מעניינת. עכשיו, אז הבנו, עכשיו התורה כאן מדברת על עוד כמה דברים מאוד מעניינים, ואחד מהדברים האלה הוא ואני דברתי זה גם מדבר על זה השבוע דיה בימים ההם דרשת והגידו לך דבר המשפט עשית את הבא מה שקורה, הוא באת אל הכהנים אל הלווים השופט אשר יהיה בימים ההם ישנה דעה שיכולה להגיד, שמה, מי הוא בכלל שיגיד לי מה לעשות? אני מבין, בדורות הקודמים היו גדולי תורה, היו גדולי דור, אנשים בעלי שיעור קומה. היום אין כאלה אנשים כמו בדורות הקודמים. יכול לבוא ולהגיד לאדם, אני לא מקשיב לרב, לא מקשיב לגדול, לא מקשיב למה אומרת לך התורה. ובאת אל הכהנים הלוויים, אל השופט אשר יהיה בימים ההם.
זה הבתי דין שהקימו עכשיו.
נפתח בדורו כשמואל בדורו. צריך להבין על מה אנחנו מדברים. ההשוואה והקנה מידה הוא הדור הזה. וכמו שאמרנו, כמו שדיברנו בהתחלת דברים, ההשוואה והקנה מידה הוא תמיד הדור הזה. אתה נמדד ונשפט לפי הדור הזה, והשופטים והשוטרים שלך הם לפי הדור הזה, והם, הצדיקים וגדולי הדור של הדור הזה, הם יגידו לך מה לעשות. לא של הדורות הקודמים.
ככה בעצם מתנהלים עם רבנינו ומורנו, של המזרחים, של האשכנזים, של...
כן, לא משנה. אתה צריך להקשיב לרבנים של אותו הזמן, של אותו הדור. הם מבחינתך גדולי הדור. ולא רק זה, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אשר שמעת לעשות אותך לשיעורך, על פי התורה שיבחר ומשפט ומשפט, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מסביר רש"י במקום, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן שומע לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל. למה אתה אומר לך רש"י, מה זה לא תסור מדבר שיגיד לך ימין ושמאל? אם יגיד לך ימין זה שמאל ושמאל זה ימין, אתה עדיין מחויב לשמוע לו.
באמת?
כן.
למרות שזה מסלף את העובדות?
את העובדות שאתה חושב שהם
לא. ימין זה ימין, שמאל זה שמאל.
תן לך דוגמה קלאסית, הזכרת את זה, הכביש מכבי.
כן.
כשאתה נוסע מתחת לבר אילן.
כן.
ואתה רוצה לפנות
ימינה, אתה לוקח שמאלה. אתה לוקח ימינה, שמאלה, אתה לוקח ימינה.
יפה. מה אמרנו עכשיו?
יפה, הבאת את זה עכשיו.
מה אמרנו עכשיו?
מה?
מה אמרנו עכשיו?
לא, זה לא קרה, אני לא מסתכל על זה ככה, מה?
למה אתה לא מסתכל? אם לא היה שלטים, ואתה צריך ליצוע צפונה בצומת שם, לאן היית נוסע, ימינה או שמאלה? יפה, לאן היית מגיע?
לאשדוד.
שמאלה. היית מגיע שמאלה.
כן, לאשדוד.
אם אתה עושה שמאלה, היית מגיע ימינה. זה מה שאומר, למה? אתה לא רואה. לכן פעם שמו שם השלט. בא רב אומר לך, אדוני, זה לא ימינה, זה שמאלה. לא תקשיב לו, לאן תגיע? הוא יודע. זה כמו מבוך. יש מבוך, יש כמה דרכים, ויש רק דרך אחת שמגיעה לשם. עכשיו, בן אדם פעם ראשונה שנכנס, יכול להתבלבל ולהסתדך במבוך, מי יודע אם יגיע או לאן יגיע. אבל בוא נגיד, בסוף המבוך יש ארמון, באמצע המבוך לאן שאתה צריך להגיע, עומד שם מישהו, ואומר לך ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, תקשיב לו או לא?
תקשיב
לו, בטח,
לא יודעת,
מכיר את המסלול. יפה. זה, אומרים, היה עיר אחת שהיה שם שעון. והשעון, בכוונה שמו אותו למעלה. ושאלו, למה, מה הסיבה באמת ששמים, כאן כיכר השעון, לא יודע מה השעון שם עובד, אבל יכול להיות שהוא עובד היום.
איפה, ביפו?
כיכר השעון, כאן, כיכר השעון, כאן פתח תקווה, יש כיכר השעון. לא משנה, כיכר המייסדים, יש שם השעון.
אני חושב
שאני יודע איפה זה, זה ליד השוק, לא? כאן, תכף, לא משנה. בכל הערים, השעון הוא למעלה.
נכון.
למה הוא למעלה?
שכולם יסתכלו, ויהיה אפשרות להסתכל על השעה. כי המטרה של השעון זה להנחות אותך ולתת לך
שכולם יראו.
באותו רגע נקודת זמן. מה
עוד סיבה למה הוא למעלה ולא למטה? אם הוא היה למטה, כל אחד ואחד היה משנה את השעה. לפי מה שבא לו. אתה לא היית חושב על זה.
לא הייתי חושב על זה בחיים.
אתה לא היית חושב על זה בחיים? אתה לא מכיר את כל הפרחחים והאלה שמשחקים משחקים? אתה פתאום נהיית לנאיבי?
לא, לא הייתי חושב.
אם אתה היית יכול. אז תן לך דוגמה. בן אדם צריך להגיע לפגישה. בסדר. והשעון זה השעון שקובע.
נכון.
הוא מאחר לפגישה, מה הוא עושה?
אתה תוכל אותו במוזלים, מסוגר אותו, ואתה לא יכול לגעת בו.
אבל אז לא יראו אותו.
מה? למה לא יראו אותו? יש שם דברים
שקופים. אמרתי, יש לך שתי סיבות, זה אמרתי לך. לא, לא יראו אותו ממרחב.
בשבילך?
אמרתי, יש שתי סיבות שהשעון למעלה. אחד אתה אמרת. כדי שכולם יראו.
נכון.
אבל הסיבה השנייה גם...
שלא יגרו
נזק. בדיוק, שלא יגרו נזק ולא כל אחד יתאים את השעון למה שבא לו או לשעון שלו.
אבל זה פתרון, אבל בסדר, בוא נכנס.
לא, הרעיון הוא בדיוק...
כן, הרעיון.
הרעיון כמו שאמר אותו אחד שעומד באמצע המבוך ואומר לך ימינה ושמאלה. ובגדול, מה הנמשל? שגדולי הדור של היום מכירים את החוכמה של הדור הזה. הם יודעים את המבוך, מכירים, אתה מסכים איתי? אז הם אומרים לך, אדוני, זה נראה לך טוב, זה לא טוב. אתה בעיניים שלך נראה לך טוב. תראה, אתה רואה בשר עסיסי נראה טעים לאללה. אבל זה בשר חזיר, אתה לא יודע מה שזה חזיר. בא ואומר לך, אדוני, אני יודע שזה חזיר, אז מה תאכל?
בתקציב.
אני אומר, אנחנו צריכים מישהו שיגיד לנו מה לעשות. כי לא את הכל אנחנו רואים, ולא את הכל אנחנו יודעים. בשביל זה יש גדולי הדור שכן יודעים. עכשיו, יש המון חוכמה בזה שאתה הולך לחכמי הדור של הדור שלך. א', כי אחרת לא אין סדר ואין שום היגיון. אם אתה תגיד, אני מקשיב רק למשה רבנו, שהיה לפני 2000 שנה, אז אתה תעשה מה שאתה רוצה, כי משה רבנו לא כאן. אז אתה חייב להקשיב למי? שחי וקיים, נמצא איתך בדור. ועוד נקודה, משה רבינו, עם כל חוכמתו הגדולה, אני יודע, היה מסתדר כאן, אבל בגדול, בוא נגיד בפשטות, אם הוא יודע מה זה מכונית?
יש.
יודע מה זה חשמל?
לא,
אבל אני אומר בעצם, שזה אמרתי, מבחינה...
לא חי בדור הזה.
בדיוק, זאת אומרת, החכם חייב להיות מישהו שמחובר אליו. שיודע ומכיר את הבית.
תקבל את ההחלטות הנקודתיות, בוא זמנית.
בואו
זמנית.
וזאת החוכמה הגדולה שנמצאת במשפט הזה. לא תסור, גם אם נראה לך שמאל, וגם נראה לך הפוך, אתה תקשיב לי, לא להשמחה. אתה תקשיב לגדולות. הבעיה של השאלה מזה גדולות. ומי מחליט, ומי אומר לך את ההחלטות הנכונות. וזה דיברת בדבר תורה השבוע, גם נדבר על זה. יש נקודת אמת. אם בן אדם מקשיב לעצמו בלי נגיעות, אז הוא מגיע לנקודת האמת. הרב דסלר הזה יוצא הסופר, זה מכתב מאליהו, שבן אדם יש לו נקודת אמת. מה זה נקודת אמת? בן אדם בתוך תוכו מרגיש שאני עושה טוב ועושה רע. רק הוא צריך להקשיב. אנחנו לא תמיד רוצים להקשיב. וזה, וכאן מתחיל הבעיה. לכן צריך להקשיב. עוד נקודה אחת שעם זה אנחנו נסיים היום, שזה נקודה מאוד מעניינת. תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים?
זה לא רוצה לאדם
עכשיו. תמים?
כן.
תהיה עם השם אלוקיך?
זה קשור לתכף, בוא ניקח את זה.
תמים.
בוא אני אגיד לך למה זה קשור תכף, אז אתה תבין את הקשר גם. התרגיל, תרגיל את הקשר. אני רק קורא קטע. תמים תהיה השם אלוקיך, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל כוסים נשמע, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, נביא מקרבם אחריך כמוך. זאת אומרת, תמים, אתה תהיה תמים הקדוש ברוך הוא. תלך ותהיה דבר, אל תרוצה ללכת לא לכל מיני מחשבים ומעוננים ואומרים בקפה ומגידים וכל ה... לא צריך. תמים תהיה השם אלוקיך. אז מה זה תמימות?
תמימות זה כאילו מה שאומרים לך תעשה, אתה יודע, כאילו...
אנחנו...
אל תתמודד, כאילו, אני יכול כתגיד בצורה קיצונית, גם אל תתמודד עם מה שאתה חושב. שהקדוש ברוך הוא אומר משהו, תקבל אותו, גם אם אתה חושב אחרת.
כן. זה קשור למה שלא תעשו מדבר שיגידו לך ימין ושמאל. בסדר, עכשיו יש כאן עוד נקודה. תמים, אנחנו חושבים תמים, מה זה תמים? אחד נאיבי.
מה, איך ידיעות? למה אני לא...
לא מדויק. כי מי הסמל של התמימות בעם ישראל?
כמה?
יעקב.
יעקב.
יעקב איש תם יושב בועלים. הוא היה תמים?
לא, ממש לא.
הוא בטק בדיוק הדוגמה. בדיוק. דווקא הוא נקרא תמים. אז רגע, אז מה זה תמים? וזה כאן הנקודה החשובה. תמים זה שלמות. תמים זה תמים. שא תמים, מה זה שא תמים? לא שהוא תמים. מה, שא מבין משהו? שא תמים, שא שלם. אתה חייב להביא קורבן, שא שהוא תמים. זאת אומרת, תמימות היא בעצם שלמות המחשבה והמעשה. השלמות של ה... הרי בוא נגיד, להגיע למושלמות...
לא, כזה.
אף אחד לא יכול, נכון?
לא.
אבל שלמות כן אפשר להגיע. למה? כי שלמות זה להיות שלם עם עצמך. לזה אתה יכול להגיע. אז לכן...
עוד שגם זה קשה.
בוודאי, אבל זה חשוב להבדיל בין מושלם לשלם.
הגזירות הרבה פעמים היא נגזרת של שלם. כי אתה כאילו...
זה מה שאנחנו חושבים. נכון. זה מה שאנחנו חושבים, אבל האמת היא מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. אם אני הולך בדרך התורה, גם אם אני לא מקיים את כל המצוות במושלמות, או בשלמות, תקרא לזה בשפת העם, אוקיי? אני עדיין יכול להיות שלם. למה? שלם מבחינת ההרגשה שלי, וזה מה שחשוב. שלמות נפשית. בן אדם שהוא שלם עם עצמו, הוא בן אדם שחי טוב.
הוא שר, קם בבוקר, מחייך.
בדיוק. בן אדם שלא שלם עם עצמו, חי מסכן.
נכון, גם אם זה לא משנה מה יש לך.
לא משנה, יהיה לו מיליונים, אז מה?
זה לא משנה מה יש לך.
בדיוק. וזה מה שאומרת לך התורה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. עכשיו, תמימות זה גם, כמו שאמרנו, ללכת בישרות. תמימות, להיות ישר. וכאן, השלמות האמיתית היא שיהיה תוכו כברו. זאת אומרת, מה שאני חושב בפנים, יהיה בחוץ. וכאן יש דברים מאוד מצחיקים. וזו דוגמה מאוד יפה, ועם זה אנחנו נסיים. תינוק. הוא אומר מה שהוא חושב. ילד אומר מה שהוא חושב. אנחנו אוהבים מה שהוא אומר? לפעמים הוא אומר דברים בבית, אנחנו מקבלים קריז, ואנחנו מחנכים אותו. אל תגיד מה שאתה חושב, נכון או לא? ילד קטן, אל תגיד מה שאתה חושב. מה קורה? הוא גודל, ומזה גודל פוליטיקאי.
למה לא זה?
הוא לא אומר מה שהוא חושב, והוא לא חושב מה שהוא אומר. וזה בדיוק הפוך מה שלגוד. זה נתת לך דוגמה הזאת בכוונה, כמה שזה באמת דברים שלא פשוט להבין אותם. אבל האמת שזה חינוך, זה אמת. אתה יכול להגיד, לחנך את התינוק, את הילד הקטן, תשמע, לא כל דבר אומרים. אבל ברגע שאתה מחנך אותו, אל תגיד כל מה שאתה חושב. זאת אומרת, אתה אומר לו, תשמע, תחשוב ככה ותעשה אחרת, אז אתה בעצם מחנך מה? נגדל לך כאן אחד, שאומר, מה שהוא אומר הוא לא חושב, ומה שהוא חושב הוא לא אומר. וזה לא המטרה, זה לא תמימות. וזה בעצם התמימות שאנחנו צריכים שתהיה. זה כותב
נשמה.
חובות הלבבות.
יש לך את זה, כל הצבעים.
ואמר, אני אמר, ואמר, תמים היה בדורותיו. ואמר, הולך תמים ופועל צדק ודובר לבית בלבבו. ואמר, השכילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי ותלך בתום לבבי לקרב ביתי. זה בעצם המצב האידיאלי, כאשר אנחנו שווים מבפנים ובחוץ. להבדיל מאותו תינוק, שהוא שלם, ואנחנו מחנכים אותו, שלא יהיה שלם. החינוך צריך להיות הפוך, שאנחנו נהיה בשלמות. שאנחנו נהיה שלמים עם עצמנו, מבפנים ומבחוץ. וזה השלמות שמביאה לשלום, וזה השלמות שמביאה להגיע לדרגות הכי גבוהות שיכולות להיות. ולכן כשאומרים תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה לא במובן של פרייריות, נאיביות, או הליכה בעיניים עצומות אפילו, גם לא. כן, במובן מסוים, שזה דרך אגב אימא, הדבר הראשון שאימא מקנך את הילדים שלה זה לקרוא קריאת שמע. איך קוראים קריאת שמע?
צריכה לראות עם הכיסא, תקומי. מה זה שלוש
כפתור,
תעלי אותו.
למה?
מה?
למה?
שלוש שתיים.
אני מאמין בך בעיניים עצומות.
בגלל זה?
זאת אומרת, איך אתה מחנך את הילד שלך הקטן?
להאמין בך
בקדוש ברוך
הוא בעיניים
עצומות. יש לזה כל זה יראת שמיים וזה,
אבל... כן, כאילו זה נהיה כאילו זה פחד, כאילו לא מסתכל עליך כאתה...
נכון, אבל תחשוב על זה, אני מאמין בך גם בעיניים עצומות. זה החינוך שאני רוצה להראות. זה תמימות, זאת אומרת, תמים, אם חשבנו עד היום שזה מושג טריוויאלי כזה, פתאום אנחנו מקבלים שזה מושג מאוד נרחב. תמים זה... שלמות, פנימית עם חיצונית. תמים זה לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא אומר ולדעת שכל מה שהוא נותן וכל מה שהוא עושה זה הכל טוב. ואני לא צריך לחפש כל מיני מנחשים או קוראים בקפה שיגידו לי מה יהיה בעתיד. זה לא מעניין אותי. כי אם אני תמים עם הקדוש ברוך הוא, אני בשלמות עם הקדוש ברוך הוא,
אז אתה לא
אומר לי מה זה. רק טוב קוראים. הכל טוב. ולפעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא שלמים המעשים,
זאת אומרת,
אנחנו כאילו נמצאים במצב, נגיד, שקשה לנו, ולא יודעים איך לצאת מזה. אז גם כאן חשוב להשתמש עם השילוב הזה של פנימיות וחיצוניות. כי אם בן אדם הוא עצוב, שיעשה תנועות של שמחה, וזה עובד. שיעשה תנועות של שמחה והתלהבות, וברגע שיעשה תנועה של שמחה והתלהבות, ממילא הוא מתמלא גם בפנים שמחה. וגם הפוך. זאת אומרת, אחרי הפעולות הולכות הלבבות, ואחרי הלבבות הולכות הפעולות. זאת אומרת, איך שאני מרגיש, ככה אני מתבטא כלפי חוץ. אבל לפעמים זה לא שווה, אז מה אני עושה? אני משנה את אחד מהדברים באקסיומה, ואז ממילא הוא משפיע על הפעולות שלי או על הלב שלי. זאת אומרת, אם אני נמצא בדיכאון, דיכאון נותן כבדות, נכון? אתה כבד. להפעיל את עצמך. ברגע שאתה מפעיל את עצמך, אתה מתחיל להתעורר, אתה יכול להגיע לשמחה. והפוך. וזה בעצם אחד הדברים היפים בפרשה שלנו. תמים תהיה עם השם אלוקיך. בוא נראה אם יש כאן עוד איזשהו דבר, רציתי נדמה לי ל... אני אסיים בזה, זה... דיברנו, לא תעשו בדבר שיגידו לך, אם אתה זוכר, שנה שעברה, לפני שנתיים הייתי, שנה שעברה אני חושב, הייתי בבאדן-באדן,
בגרמניה.
בגרמניה. ולא היה מניין, בסוף היה לי מניין שם רוסי, בשבת.
אני זוכר שפעת.
ועכשיו גם שם אני ראיתי את ההנהגה ואני בהתחלה הסתכלתי על הרב בצורה מאוד לא מובנת. למה הוא לא עושה מניין כל יום? למה הוא לא יותר מקפיד על הדברים האלה? למה רק תפילה בשבת? ואחר כך התברר לי שבעצם הוא, כל מה שהוא עשה, הוא עשה בבית חוכמה גדולה מאוד. מכיוון שהיה לו עסק שם עם רוסים, שחלקם, בוא נגיד, התפילה שם לא הייתה בגרמנית. הסידורים לא היו בגרמנית ומתורגמים לעברית. הסידורים היו ברוסית. ואפילו הקטע העברי היה כתוב ברוסית. בעצם ישבתי בגרמניה בבאדן-באדן, והייתי בבית כנסת שכולו דוברי רוסית וקורא רוסית. והם כולם אנשים שרוצים להתקרב לקודש ברוך הוא, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאנשים כאלה, אתה בואו להתפלל כל יום. כי התפילה ארכה שעות, כי הוא מסביר להם, ועובר איתם, יש הרבה שירה, ופתאום כל המחשבה שלי שראיתי לפני זה הבנתי, אתה אומר, אתה לא רואה, אתה לא יודע כל מה שמסתתר בפנים. שומעתי, אתה... הוא הרב, הוא יודע מה הוא עושה. זה הקהילה שלו, אתה מסיק מסקנות, אתה בא מבחוץ, אפילו לא יודע מה קורה שם. וזה דבר שצריכים להיזהר בו. והנה כאן למדתי את זה לבשר שלי, ועוד דבר אני למדתי בזה...
אגב, בדיוק עכשיו קראתי בעיתון, העלו איזה פייסבוק, הראו חשבונית של 16 וחצי אלף שקל במסעדה באבו גוש.
כן, כן, של הקבוצה של סיני.
של הקבוצה של סיני. אז אתה קראת אחר כך, אנשים ישר קטלו ו... לא שאלו ולא נכנסו ובדקו.
והוא מספר.
והוא מספר שבכלל הזמינו, סגר את כל המסעדה עבורם, נתן להם הצעת מחיר, אמר להם ככה זה עולה ככה וככה וככה, ופגע להם בהכנסות אחרות כי הם נכנסו. זה הכסף.
זה דבר שבמיוחד עכשיו שאנחנו נכנסים
לדעת ימים נוראים,
קודם כל ללמד זכות. קודם כל ללמד זכות. ולדעת לפעמים שדברים עושים, שהדברים הם לא בדיוק כמו שהם נראים. והמטרה שלנו באמת שאנחנו נגיע לשלב הזה, שהדברים יהיו כמו שהם נראים. אבל זה לא תמיד פשוט ולא תמיד רואים את זה. ואחד הדברים הבא שאני חייב עוד פעם להגיד את זה, ההרגשה הזאת של השלמות עם הדרך, היא מחברת גם את כל עם ישראל. אני ישבתי שם בבית הכנסת. עכשיו, אחד הדברים בתפילה, החיים של התפילה זה תפילת 18. תפילת 18 אתה בעצם עומד לבד. למה מן הקדוש ברוך הוא? אז מה ההבדל אם אני עומד לבד בבית או אני עומד לבד בבית הכנסת? יש הבדל?
כוח התפילה של המניין הוא אחר לגמרי.
ההרגשה.
ההרגשה, כן.
זאת אומרת שבעצם גם כשאני מתפלל לבד, אם אני מוקף עם הקהילה שלי, ההרגשה היא לא לבד. זאת אומרת, מעניין. תשים, זה בעצם הפרט מתבטא דרך הקהילה. זאת אומרת, אני לא מוותר על הפרטיות שלי, להפך. אני מפתח את הפרטיות שלי בתוך הכלל. זה המסר. לקחת את הפרט ולחבר אותו לכלל.
אתה יכול להגיד, פרט, 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 עושה את העם עצמו.
יפה, עכשיו, למה אני אומר את זה? אתה אומר, אולי זה רק עם חבר'ה שאני מכיר. אבל עם חבר'ה שאני לא מכיר, זה לא תהיה אותה הרגשה. עכשיו, אני כל השבוע התפללתי לבד שם בבאדן באדן בגרמניה. ובאותו שבת, שהצטרפנו למניין, שאנחנו בקושי מתקשרים בעצם. זה אנשים זרים, אני לא מכיר אותם. ולא רק זה, הם רוסים בכלל. בקושי יודעים מה, מה, מה זה דת ומה זה אמונה. אבל אני הרגשתי שאני חלק ממשהו. הרגשתי שלמות.
גם כשאתה הולך ואתה נכנס, אם אתה עובר מאזור שגועם ליהודים, אתה פתאום מרגיש משהו. אתה מרגיש
זאת אומרת,
שמישהו שהוא קשור אליך באיזשהו צורה.
השלמות הזאת, החיבור הזה של עם ישראל, זה פשוט חיבור ש... אין כמובן.
תעבור ממנהטן לברוקלין, אתה תראה איזה הרגשה יש לך פתאום. כאילו, אתה מתחבר למשהו אחר. אתה כאילו בבית.
זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמימות זה החיבור של היחיד עם הכלל, גם כאשר לא הכל מובן. כל עוד הכל מכוון לחיבור המושלם, לבורא כמובן. זה הכל. זה המשנה. כל עוד אנחנו כולנו מכוונים לאותו מקום, כל עוד התמימות שלנו זה תמים עם השם אלוקיך, אנחנו מתחברים גם עם אנשים שלכאורה אין לנו שום קשר איתם. שנזכה בעזרת השם באמת את החודש אלול הזה, להיכנס לחיבוקו של הקדוש ברוך הוא ולעשות את הדברים שצריך לעשות, ובעזרת השם נגיע לראש השנה מוכנים ושלמים.